ערב טוב. הדברים שנלמד היום מוקדשים כמובן לעילוי נשמת כל חיילי צה"ל ונרצחי הטרור, השם ייקום דמם, שמכוחם ובזכותם אנחנו פה. הנושא שבחרנו לדבר, היות ואנחנו בערב הזה באופן קבוע ביום שני בערב עוסקים בדברי הנציב, אז חשבתי לא לסטות מהמנהג, כלומר לעסוק בדברי הנציב, אבל לנסות לכוון את הדברים לנושא שבו אנחנו עסוקים בימים האלה, הזיכרון והתקומה. ואפשר לומר אולי שאחד המשפטים שמהדדים ככה באוזנינו מאז שאנחנו מכירים את עצמנו, זה כפי שהכותרת כאן בדף שלפנינו, להיות עם חופשי בארצנו. מה סך הכל אנחנו רוצים? אנחנו סך הכל רוצים להיות חופשיים בארצנו. הביטוי הזה מעורר שתי אסוציאציות שונות. אסוציאציה אחת חיובית, אנחנו באמת רוצים להיות עם חופשי בארצנו, ומגיע לנו. מגיע לנו להיות אוטונומיים, עצמאיים, לא משועבדים, מחליטים על עצמנו בעצמנו. זה דבר פשוט, זה א' ב' של כל אדם באשר הוא אדם, ודאי של עם, ודאי של עם ישראל. ב', המשפט הזה, להיות עם חופשי בארצנו, הוא מעורר גם אסוציאציה, יכול לעורר אסוציאציה שלילית. לכי אנחנו רוצים להיות חופשיים בארצנו? הרי להבדיל אלף אלפי הבדלות, חז"ל אומרים, במתים חופשי. אין חופשי. מה זאת אומרת חופשי? וכי מישהו חופשי מתורה ומצוות? וכי מישהו חופשי מערכי התורה והיהדות? ודאי שלא. אז אני חושב שלא מעט מאיתנו, כשהם מתבוננים במשפט הזה, כשאנחנו אומרים את התקווה, להיות עם חופשי בארצנו, אז אנחנו מרגישים את הסתירה הפנימית לכאורה בין שני הכיוונים האלה. מצד אחד, ברוך השם, אנחנו חופשיים בארצנו. מצד שני, אנחנו לא רוצים להיות חופשיים במובן השני בארצנו. אז ברשותכם וברשותכן, ננסה טיפה לעסוק בביטוי הזה, דרך פירושו של הנציב, הוא כמובן לא עוסק במשפט הזה, אבל דרך פירושו שמופיע בהרבה מאוד מקומות, אני באמת פה ניסיתי ממש לקצץ את הדברים, יש לפנינו מספר מקורות, שבהם הוא נוגע בנקודה הזאת. מה זה בעצם להיות עם חופשי? אז זה באמת, אני חושב, מתאים ליום הזיכרון, שמכוחו אנחנו מגיעים ליום העצמאות, ולכל תהליך תקומת ישראל בארצו, ברוך השם. אז נפתח את הדברים דרך אחת הפרשיות אולי המזעזעות בתורה, שאולי לא שמנו אליה לב. החלק המרכזי של פרשת בהר עוסק במצב שבו אדם מישראל נהיה עני. וכשהוא נהיה עני, אז הוא צריך להחזיר חובות וכדומה. אז התורה מתארת את השלבים השונים שבהם האדם הזה עובר. השלב הראשון, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. דבר ראשון, אדם נעשה אני, נעשה מח, כי ימוך אחיך, אדם מישראל, ואז הוא מתחיל למכור את הרכוש שלו. בשלב הראשון הוא מתחיל למכור את השדה. כלומר, כדי להחזיר חובות, הוא מוכר קודם כל את האחוזה. ואז התורה מתארת מה יהיה תהליך הגאולה וכו'. שלב ב', אחרי שאדם מוכר את השדה שהוא יחסית חיצוני לו, הוא לאט לאט מתחיל להיכנס יותר פנימה. ואז, ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה, הוא כבר לא מוכר את השדה, הוא כבר מוכר את הבית. זה כבר משהו יותר קרוב לאדם, יותר בסיסי, יותר קיומי. אחר כך, שלב ג', וכי ימוך אחיך ומתי ידו עמך וחזקת בו וכו', אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. אחרי שהוא מכר את האחוזה וזה לא הספיק, מכר את הבית וזה לא הספיק, עכשיו הוא צריך לקחת הלוואות. מה יעשה? אז הוא צריך לקחת הלוואה משכנו. אז התורה אומרת, בלי ריבית, לא נשך ולא תרבית. אחר כך, שגם זה לא עוזר, שגם הוא לא מצליח לעמוד על הרגליים לאחר שהוא לוקח הלוואות, אז הוא נמכר לעבד. אולי דרך זה שהוא יעבוד כעבד עברי, יוכל להחזיר את ההלוואות, את החובות. וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד, ואז התורה מפרטת איך בדיוק צריך להתנהג במרכאות אדון עם עבד עברי. והשלב האחרון המזעזע, שזה הנושא שנתחיל ממנו היום את הלימוד שלנו, בפרק ספר ויקרא, פרשת בהר, פרק כף אי, פסוק ממזי, וכי תשיג יד גר ותושב אימך, ומח אחיך אימו, ונמכר לגר תושב אימך, או לעקר משפחת גר. כלומר, יהודי שבעקבות חובותיו, נמכר לעבד לגוי, שנקרא פה גר תושב. כל הסוגיה הזו של גר תושב היא סוגיה מסובכת מאוד. כלומר, בואו נקשה אולי קושיה יותר כוללת. האם יש מקום לגויים לגור בארץ ישראל? מה התורה אומרת על העניין הזה? זה נושא מורכב, קשה מאוד. יש בזה דעות שונות, נעלה רק כמה דברים על פני השטח כדי להבין שהנושא באמת הוא מורכב. האם מדובר שמי שלא יכול לגור פה הוא רק שבעה עממים? בימי יהושע בן נון? אולי לאו דווקא. האם מי שלא יכול לגור פה הוא רק עובד עבודה זרה? אולי לאו דווקא. האם מי שיכול לגור פה הוא רק מי שלא נלחם איתנו? אבל מי שנלחם איתנו לא יכול לגור פה? או לאו דווקא? דיונים ארוכים. בכל אופן, לפי רוב המפרשים, לא ניכנס לסוגיות הארוכות, מי שרוצה אחר כך בנציב, יסתכל בכמה פרשיות בתורה, אם תרצו, נוכל לכוון את הדברים, איפה להסתכל. הנציב אומר שיש מציאות כזאת שנקראת, כמובן, על פי הלכה גר תושב, כלומר, ישנה אפשרות שגוי ישב בארץ ישראל כגוי. גם אם הוא לא מתגייר, לגבי שבע מצוות בני נוח, זו סוגיה קצת מסובכת, האם מספיק שהוא לא יעבוד עבודה זרה, או הוא צריך גם יותר מזה לעשות, לשמור על המצוות החיוביות וכו'. כמובן מדובר על גוי שלא נלחם בנו. בכל אופן, יש מציאות של גוי כאדם פרטי שיושב בארץ ישראל, נגיד זה בכותרת מאוד מאוד כללית ומאוד ראשונית ומאוד לא מדויקת, אם הוא מקבל את ריבונותה הבלעדית של מדינת ישראל, דם של עם ישראל בארצו, ריבונותו הבלעדית של עם ישראל בארץ ישראל, אז הוא יכול לשבת כאדם פרטי בתנאים מסוימים. נגיד את זה, בואו נתחמק מהדיון הזה, כי זה לא הנושא שלנו היום. אם כן, מה המצב היותר חמור של האדם שנעשה אני, שהוא על מנת להחזיר את חובותיו, נמכר לגוי. וכי ימוך, וכי תשיג יד גר ותושב אימך, ומך אחיך אימו, ונמכר לגר תושב אימך, או לעקר משפחת גר. טוב, הנציב שם לב למילה אחת לכאורה מיותרת. האמת, יש כאן כמה קושיות, אבל אני מתמקד במילה אחת. וכי תשיג יד גר ותושב עמך. יש מצב של גר, תושב, שנהיה עשיר. בסדר? אם כן, הוא חי איתנו, וכי תשיג יד גר ותושב עמך. הוא חי איתנו, וידו משיגה, הוא חי חיים כלכליים יחסית מפותחים. אבל מה קורה מהצד השני? ומך אחיך עמו. אחד מאחינו, יהודי, נעשה אני, אם כן הוא עלה לגדולה, אותו גר תושב, ואותו יהודי, להבדיל, נעשה אני. ונמכר לגר תושב עמך, או לעקר משפחת גר. ואז הוא נמכר לאותו גר ותושב שחי איתנו, או לעקר משפחת גר, אם מדובר עובד עבודה זרה, נעזוב כרגע. שואל הנציב שאלה פשוטה. וכי תשיג יד גר ותושב עמך, אני מבין. ונמכר לגר תושב עמך, אני מבין. אותו גר תושב, הוא רואה את עצמו כחי עמך. אין לו מלחמה איתך, אין לו מאבק איתך, אין לו שאיפות אחרות, הוא לא מנסה לסתור את הריבונות שלנו פה. בסדר. אבל מה זה האמצעיתה של הפסוק? וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו. מה זאת המילה עמו? תגיד, ומך אחיך. הרי הוא לא מך עמו, הוא לא נעשה אני איתו. הפוך. הגר תושב הוא עשיר. מי שנעשה אני זה היהודי. אז מה זאת אומרת? וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו. האיש היהודי לא נעשה אני עם הגר תושב. אם כן, המילה עמו מיותרת. שם לב הנציב להערה הזאת, ופותח כאן סוגיה אדירה, שהוא חוזר עליה ממש בהרבה מאוד מקומות, לא ספרתי לפחות 10 מקומות שונים, מרחיב מאוד את הדברים. אז אנחנו נתחיל את הדיון שלנו דרך הפירוש שלו פה. אז הוא מזכיר קודם כל את דברי רשי. הוא אומר רשי במקום, מה זה אומך אחיך אמו? המילה אמו מיותרת. אומך אחיך, זה מה שצריך להיות כתיב. אומר הנציב, פרש רשי, מי גרם לו שימוך, דהיינו, מי גרם לאותו יהודי שיעשה אני, דיבוקו אימו. זה שאותו יהודי נדבק יתר על המידה באותו גוי. אם כן, המילה אימו לא מתארת מי נעשה אני, כי באמת רק היהודי נעשה אני ולא גר התושב, ולא הגר תושב, אלא המילה אימו מתארת את הנימוק. מדוע אותו גר תושב, מדוע אותו יהודי נעשה אני? כי הוא נדבק בגר תושב. עוד פעם, וכי תשיג יד גר ותושב אימך, ומך אחיך אימו. אם כן, מה גרם לאותו יהודי להיות אני? זה שהוא היה דבוק יותר מדי באותו גוי. במילים של הכותרת, הוא לא היה כל כך חופשי, אותו יהודי, לעצמיותו. אלא הוא היה יותר מדי דבוק בתפיסתו, בתרבותו, בהשקפתו, בדרך החיים של אותו גר תושב. טוב, כך מסביר רש"י. אם כן, ומך אחיך אמו, פרש רש"י, מי גרם לו שימוך? דיבוקו אמו. אומר הנציב במקום. מדהים. ואף על גב שהוא משובח בשביל דיבוקו אמך. אומר הנציב, אני לא מבין, מה רש"י רוצה? הרי אותו גוי שחי בארץ ישראל, והוא מנסה להידבק בנו, הרי כששני אנשים דבוקים, אז בדרך כלל שניהם דבוקים אחד לשני, נכון? פלוני דבק באלמוני, ואלמוני דבק בפלוני, כמה פנים לפנים. אם כן, בדרך כלל הדיבוק הוא דו סטרי. אני לא יכול להידבק במישהו שהוא לא נדבק בי. בדרך כלל זה ככה, זה סדר העולם. קשה לאדם להתחבר עם מישהו שלא מתחבר איתו. אז אם כן, אומר הנציב, ואף על גב שאותו גוי, אותו גר תושב, משובח בשביל דיבוקו עמך, זה שאותו גר תושב, הוא באמת בעל מעלה בכך שהוא נדבק בישראל. זה שאמריקה נדבקת לישראל, זה מעלה לאמריקה. מצוין מאוד, מצוין. טוב מאוד. מכל מקום, אין השבח מועיל, אלא לפי ערכו שהוא עובד כוכבים, ולא לישראל. אם כן, כשיש דיבוק, קשר, בין ישראל ואומות העולם, מי שמשתבח מהקשר הזה, זה אומות העולם, אבל לא ישראל. אדרבה, ישראל תכף נראה יותר חמור. מה שגורם לנו להיות עניים, ותכף נראה בכל מיני צורות של עניות, זה דווקא הדיבוק איתם. אם כן, הם מתעלים מדיבוקם בנו, ואנחנו מתמעטים מדיבוקנו בם. אם כן, הקשר הזה הוא לא דו-סטרי. זה חד-סטרי. אומר הנציב, ועדיין הדבר צריך טעם, שהרי עניות והשירות בעולם הזה, לפי דברי חכמים בכמה מקומות, בגמרא וכו', מהו הגורם המרכזי להיותו של אדם עני או עשיר? אז הגמרא אומרת, שהרי עניות והשירות בעולם הזה אינו בא על עונשי עבירות שבין אדם למקום. כלומר, הקשר שבין אדם לאלוהים הוא לא קשור למעמד הכלכלי באופן ישיר של האדם. ככה זה אומרים, לא נפתח את זה, בואו נאמין לדברי הגמרא. אלא, אומרת הגמרא, על מה שבין אדם לחברו. כלומר, כפי ערך הקשר בין אדם לחברו, כך יהיה אותו אדם, אני או עשיר. כמובן, אנחנו לא עוסקים כאן רק בענייני כסף, אלא כל סוגי העניות וכל סוגי העשירות, אם זה עשירות של ממון, או עשירות של מידות, או עשירות של דת וכו'. אבל גם כפשוטו, עשירות של ממון. כפי שאומרת הגמרא במסכת שבת, כדאית בשבת דף קופנון אף עמוד ב', כל המרחם על הבריאות, מרחמים עליו מן השמיים. אם כן, עשר כדי שתתעשר. לא כדי, אבל זה יביא אותך לשם. אם כן, כל מי שמקפיד על בן אדם לחברו, הקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע כלכלי וכדומה בעולם הזה. שואל הנציב, אם ככה לא מבין כלום, אז מה התורה רוצה להגיד עכשיו? ואם כן, אחר שהעובד כוכבים מדבק עצמו למנהגי ישראל, עכשיו שימו לב את זה חשבון עושה הנציב. אם אותו גוי, גר תושב, נדבק לישראל, לגוי זה טוב או לא טוב? טוב. עכשיו, מה זה אומר שהוא נדבק לישראל? נדבק לישראל זה לא שהוא מדביק את עצמו עם צלוטט, אלא נדבק לישראל לכוונה שהוא מנסה להידבק במידותיהם של ישראל. אם כן, ישראל רחמנים בישונים וגוי חסדים. אם כן, אותו גוי נדבק במידותינו, משתדל להיות כמה שיותר קרוב למידות הישראליות, למשל של חסד, אחווה, אחדות, נאמנות, מסירות, אחד כלפי השני. בקיצור, אהבה ואחווה, כפי שאנחנו עדים בסיפורים מופלאים ביום הזיכרון הזה, מי שקצת מקשיב וכדאי להקשיב, איזה אחווה, עד כדי מסירות נפש ממש, של אחד כלפי השני, ולצערנו הרב רואים את זה בעיקר במלחמה, ואני מקווה שנראה את זה כל השנה, בתחומים חיוביים. אז אם כן, אותו גוי, הוא נדבק בנו. במה הוא נדבק בנו? למשל, במידותינו. אם כן, הוא נעשה רחמן ביישן וגומל חסדים. והקדוש ברוך הוא, הרי אמרנו מקודם, על פי הגמרא, מי שמרחם על הבריות, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו. אם כן, מה הסיבה שאותו גוי נעשה עשיר? כי הוא נדבק במידות שלנו. אם כן, זה שהוא נדבק במידות הישראליות של ישראל רחמני בישני וגומלי חסדים, זה מה שגורם לו להיות עשיר. אתם עדיין איתי עדיין בחשבון? כי תכף זה מתהפך. ואם כן, אחר שעובד כוכבים מדבק עצמו למנהגי ישראל, ומידותיהם של ישראל, שהם רחמנים וגומלי חסדים, על כן נעשה עשיר. אם כן, אז אם אותו גוי נעשה עשיר, אותו יהודי, מה צריך להיות? אני? עשיר בריבוע. אם אנחנו רחמנים וגומלי חסדים, והקריטריון שהקדוש ברוך הוא משפיע, שפע כלכלי, נגיד כרגע כלכלי על האדם, זה לפי הבן אדם לחברו, אז אם אנחנו בן אדם לחברו, איזה שפע הקדוש ברוך הוא צריך להשפיע עלינו? עד כדי כך שאותו גוי שרק נדבק בנו, יעני, הוא לא אורגינל, כן, הוא חיקוי. אז אם הוא נדבק בנו, הוא נהיה עשיר. אז שואלה נציב ריבונו שלום, הפוך על הפוך, אני לא מבין פה כלום. איך יכול להיות שאותו גוי שנדבק באורגינל נהיה עשיר, ואותו אורגינל שהדביק את החיקוי להיות עשיר, נהיה אני? עדיין בחשבון? אז זה יכול להיות. הרי זה לא הנהגת השם. זה לא הסדר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אם אותו גוי נדבק בנו, נגיד יהודי רובה, הוא רחמן, גומל חסדי, מאדם לחברו, 12. אין מה להגיד, 100%. נו, אז אם הוא כל כך צדיק מאדם לחברו, אז הוא היה אמור להיות עשיר. הרי היה שאפילו מי שנדבק בו מבחוץ, אותו גוי נהיה עשיר בזכותו. אז איך אותו רובה נהיה אני? משהו פה לא מסתדר בחשבון. זאת השאלה, רק נקרא עוד טיפה. שוב אני קורא. ואם כן, אחר שעובד כוכבים מדבק עצמו למנהגי ישראל ומידותיהם שהם רחמנים וגם לחסדים, על כן נעשה עשיר. ואיך בא לישראל שמדבק עצמו לתושב הזה שאוכל נבלות וכדומה, שהוא נעשה אינו מרחם על הבריות ואין לו מידת גמילות חסד, עד שבשביל זה נעשה מח. והרי התושב עצמו הוא רחמן וגומל חסדים, אלא שאוכל נבלות. אם כן, הקריטריון של אכילת הנבלות בן אדם למקום, הוא לא פונקציה פה בכלל, הוא לא קריטריון. אז אתה לא יכול לענות, אתה יודע למה אותו יהודי נהיה אני? כי הוא דבק באותו גוי שאוכל נבלות. אבל זה שאוכל נבלות בן אדם למקום, זה בכלל לא קשור לקריטריון למה אדם נהיה אני או עשיר, כי הקריטריון הוא בן אדם לחברו. אז אם אותו גוי יתרומם בעשירותו, בזכות שנדבק בישראל שהיה משובח בן אדם לחברו, קו החומר שישראל היה צריך להשתבח ולהיות עשיר, אז איך הוא נהיה אני? אם כן, שאלה על פשט הפסוק. זה לא, אתה סותר את חז"ל, אתה יכול לכתוב גמרא, אבל חז"ל אומרים אחרת. חז"ל אומרים שמה שגורם לאדם להיות עשיר או עני, זה לא בן אדם למקום, זה בן אדם לחברו. זה לא קשור למעמד הכלכלי. לפי חז"ל, כנראה שזה לא מדויק מה שאתה אומר, אבל צריך להבין מה זה, וניתמתם בם, ונתמתם בם, וניתמתם בם, וכו'. אני לא אומר שמה שאתה אומר זה לא נכון, אבל זה לא המיקוד פה. זה לא הקריטריון. רבותיי, אם לא נתחיל לעבוד, אנחנו ניתקע עד ערב יום העצמאות. כן.
אפשר להגיד שהגוי שהוא נדבק לישראל, הוא מתעלה לישראל, אבל כשישראל נדבק לגוי, כאילו קצת
יורד מהרמה. צריך להבין, אבל זה עובדה, זה התורה אומרת. זה הפסוק. וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו. מה גרם לאדם מישראל להיות עני? כי הוא נדבק בגוי. ומה גרם לגוי להיות עשיר? כי הוא נדבק בישראל. מה זה הסתירה הפנימית הזאת לכאורה בין שני המשפטים האלה? אז זה מה שאנחנו רוצים להבין. בואו נעבוד, בואו נתקדם. אומר הנציב, אבל יש לנו לדעת. וכאן הנציב פותח לפנינו שיטה שלמה. אני יכול להגיד לפחות על עצמנו, שאנחנו פה מזכירים את העיקרון הזה של הנציב, הלוך וזכור. כל הזמן אנחנו חוזרים על אותו עיקרון בכל מיני צורות, בכל מיני וריאציות, כי העיקרון הזה הוא חשוב מאוד. אבל יש לנו לדעת, דקמו בחומר הגוף, עכשיו הנציב מלמד אותנו סוד הנהגת האלוהים בבריאה, א', מעצם הבריאה, ב', צורת ההופעה שלה במציאות. כבר זה יהיה ברור. אבל יש לנו לדעת, דכמו בחומר הגוף, כל מי שיש לו צורה גבוה מאשר תחתיו, החומר שלו חלש יותר. וכאשר הוא מאבד צורתו, נפסד חומרו, גם כן. עד שנעשה גרוע ממה שתחתיו, שחומרו בריא, על כל פנים גם לי צורה גבוה. כמו דומם צומח חי, שחומר של הצומח, אם הוא מפסיד כוח הצמיחה שהוא צורתו, הרי הוא גרוע מחומר הדומם, כבר נזכיר הוכחה אחת לדבר. וכן בחי הוא מדבר. בואו רגע נשים פה פסיק, נקפוץ רגע לראות דוגמה פשוטה אחת במקור מספר 5. מקור מספר 5 זה במאמר שהזכרנו הרבה פעמים, בסוף פירושו של הנציב לספר שיר השירים. יש מאמר שנקרא שער ישראל על האנטישמיות, שמתאים מאוד ללמוד את הדברים ביום הזה. אז שם הנציב עוסק רבות בסוגיה הזאת, וכאן דוגמה אחת על היחס בין דומם לצומח וצומח וחי. תראו מה הוא כותב. עוד זאת טבע העניין נותן. וננסה להסביר איך זה עובד. כלומר, למה זה ככה? שבהשחית ישראל את צורתו, היא היהדות, נעשה שפל ונבזה בעיני העמים. הנה עכשיו הכלל שלנו. כי זה כלל בטבע. דכל בעל צורה גבוהה, כשנשחתה צורתו זאת, צורתו הגבוהה, אזי נעשה פחות או פחות, הרבה יותר, גם מאשר איננו בעל צורה גבוהה כמותו. דוגמה. כמו בדומם צומח חי מדבר. שהצומח בשעה שפסק כוח הצמיחה, הרי זה נובל וגרוע מדומם. הדומם לעולם יהיה דומם. אבל כשהצומח לא יהיה צומח, הוא גם לא יהיה דומם. הדומם הוא חי כשהוא דומם. אבל הצומח שהוא לא צומח, הוא נובל. הוא מת. אם כן, הצומח לא יכול, הוא לא דומם. העץ מתייבש ולא נשאר כלום. הנה, בואו נראה דוגמה בחי, אולי זו דוגמה שתסביר יותר טוב את הנקודה. בואו נראה אולי דוגמה יותר פשוטה. אולי דוגמה יותר פשוטה. שהצומח בשעה שפסע כוח הצמיחה, הרי זה נובל וגרוע מדומם. אם כן, הצמח בטבעו הוא צומח, נגיד בשפה של ילדים, הוא ירוק, הוא לא יבש, הוא לא חום. הדומם הוא תמיד ישר דומם, אבל דוגמה אולי יותר פשוטה, היחס שבין החי לצומח. וכן החי, אחר שמת הוא פסקה חיותו, מה ההבדל בין צומח מת לחי מת? צומח מת, מתייבש. חי מת, מתייבש ומסריח. לא רק מתייבש, יותר גרוע. נכון? אדם שהולך במקום שבו גזמו ענפים. זה לא נעים ללכת במקום כזה, כי הכל נושר, זה מלכלך את הזה, זה עושה רעש, אני יודע מה. זה לא מסריח. זה לא מבאיש. מה שאין כן בחי זה לא ככה. וכן החי, אחר שמת ופסקה חיותו, הרי זה מבאיש וגרוע הרבה יותר מהצומח הנובל. אם כן, הקלקול של הצומח, שהוא איננו צומח, כשהוא לא מגלה את כוח הצמיחה, הוא יותר גרוע, מאשר הקלקול שבדומם. כי הדומם תמיד יהיה דומם. אבל הצומח, כשהוא ימות, הוא כבר לא יצומח. החי, הוא חי, אז יש לו מעלה למעלה מהצומח. אבל כשכוח החיים שבו לא מתגלה, אז הוא יגיע לקלקול הרבה יותר חמור מאשר הצומח, לסירחון. זו עובדה. ממשיך הנציב, וכבר ננסה לברר את את המבנה הזה, איך זה עובד. האדם, כשמאבד דעתו, הרי הוא גרוע מחיה ובהמה, וכן אדם המזיק גרוע מכל חיה רעה, והחינה מישראל כשמאבד צורתו היא היהדות, כשהיא גבוהה נעשה גרוע מכל אדם חי. והרי הוא דומה אז כקוף בפני אדם, וחושבים אותו לבריאה שאין עליה הצורה האנושית כלל. נורא. אני רוצה רגע, אפשר להסביר את העיקרון הזה, אם נחזור רגע לנציב במקור מספר 1, יש לנו לדעת, זה כמו בחומר הגוף, כל מי שיש לו צורה גבוה מאשר תחתיו, החומר שלו חלש יותר. את המשפט הזה אפשר להסביר בכמה אופנים. נסביר אופן אחד, כי באמת הזמן קצר, והמלאכה מרובה. אופן אחד, שהרב קוק בדרשתו בספר אגדה של פסח, עמוד, אם אני לא טועה, רש ו' שם באזור, שם הרב מסביר את העניין הזה. והזכרנו את זה הרבה פעמים, ונחזור על הדברים. אומר הרב כך, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הדומם הצומח החי, האדם והישראל, אז הוא ברא בכל אחד ממדרגות החיים המפותחות יותר את כל כוחות החיים הנמוכים. דהיינו, הצומח הוא דומם וצומח. החי הוא דומם וצומח וחי. האדם הוא דומם צומח חי ואדם, וישראל הוא דומם צומח חי אדם וישראל. בהסבר הפשוט, אני לא איש מדע כדי להסביר את זה, אבל בכל אחד מאיתנו יש תאים דוממים, יש כוח הצמיחה, הגוף גדל עד איזשהו שלב, התאים מתרבים, השערות גדלות, ציפורניים, דברים פשוטים. יש כוח החיים, הנפש החיונית, מה שנקרא בעל חיים, אנחנו עם בעלות על החיים, כוח החוכמה, כמובן השכל, האדם, והנשמה, אם אנחנו ישראל. אם כן, יש בכל אחד מאיתנו חמש מדרגות של חיים. יש בנו צדדים דוממיים, יש בנו צדדים צומחיים, יש בנו צדדים חייתיים, אנושיים, ונקרא לזה אלוהים. עד לכאן פשוט, זה דבר פשוט שכולנו מבינים ומכירים, והמדע יודע את זה ומסכים עם זה, זה דבר פשוט. עכשיו מאיר הרב הערה חשובה, שכנראה הוא למד אותה בבית מדרשו של הנציב, רק כאן הנציב לא מחדד את הנקודה הזאת, אבל הרב מחדד אותה. אומר הרב כך, מדוע כל מדרגה שהיא בעלת צורה יותר עליונה, החומר שלה פחות? אם הצורה לא מתגלה, למה? אומר הרב כך, כשאנחנו אמרנו שהצומח כולל את הדומם, אז זה לא נכון לומר או להבין במשפט הזה, שהצומח שכולל בתוכו את הדומם, זה אותו הדומם שנמצא בדומם. לא. אלא הצומח שכולל בתוכו את הדומם, זה דומם במדרגת צומח. דיינו, יש שתי מדרגות דומם. דומם של דומם ודומם של צומח. מצד האמת, חמש מדרגות של דומם. דומם של דומם, דומם של צומח, של חי, של אדם ושל ישראל. אם כן, כשמדרגה עליונה, כשאמרנו מקודם שכל מדרגה עליונה כוללת בתוכה את המדרגות הנמוכות, אומר הרב, היא לא כוללת את המדרגות הנמוכות לפי הערך של המדרגות הנמוכות, אלא היא כוללת את המדרגות הנמוכות לפי הערך של המדרגות העליונות. בואו נלך לדוגמה שהיא יותר ברורה לנו. כשאנחנו אמרנו שהאדם כולל בקרבו את החי, זה לא אומר שהחיה שבאדם היא מקבילה, היא זהה, יותר נכון, היא זהה לחיה שבחיה. מה נפקא מינה? נפקא מינה אדם יגיד, אני לא רוצה להיות אדם. הכוח המייחד אותי כבן אדם זה הכרה שכלית, בחירה חופשית, אני לא רוצה להיות אדם. לא רוצה לבטא את הכוח האדמי שבי. אני מסתפק בלבטא את הכוח החייתי שבי. מה נותן לחיה את הכוח להיות חיה? האינסטינקטים. דיינו, יש איזה חוקי חיים הנקראים אינסטינקטים טבעיים, שהם מאפשרים את הופעת החיה שבחיה. אבל האדם שהחיה שבו היא במדרגת אדם, ולא במדרגת חיה, אם הוא לא יהיה בעל הכרה שכלית, אז הוא לא יכול לגלות את החייתיות שלו ברמת האינסטינקט החייתי. כי אצלו זה לא מונח ברמת האינסטינקט החייתי, אצלו זה נמצא ברמת ההכרה השכלית. אם כן יוצא, נורא והיום, שככל שמדרגה היא יותר עליונה, היא כוללת בקרבה את המדרגות הנמוכות, אבל לפי הערך של המדרגה שלה העליונה, ולא לפי הערך של המדרגות הנמוכות. נפקא מינה, שאם אותה מדרגה העליונה לא מגלה את המדרגה העליונה, אז היא גם לא תגלה את המדרגה הנמוכה. אם כן, כשהחיה חיה, היא חיה. כשהאדם איננו אדם, אז הוא פחות מחיה. למה? כי החיה שבו היא במדרגת אדם. אז כשהוא לא אדם, הוא גם לא חיה. אם כן, האדם יכול להגיע לקלקולים יותר גרועים מבעלי חיים. נמשיך לישראל. צורת האדם בישראל היא לא העתקה של צורת האדם באדם. דהיינו, אני לא יכול לומר, אני לא אהיה עם תורה ויראת שמיים, בוא נשים את אלוהים חד ושלום בפינה, אני אהיה אדם. אהיה אדם מוסרי, עם מצפן, עם מצפון. אהיה אדם שכלי, איש מדע, איש חוכמה. אהיה אדם מתוקן במידות וכו'. וגם אם אני לא אהיה בקומה של צורת ישראל, לפחות אני אהיה בקומה של צורת אדם. אומר הנציב, זה טעות חמורה. כי צורת האדם שבישראל היא לכתחילה במדרגת ישראל. ולכן אם לא יהיה צורת ישראל, אז גם לא תהיה צורת אדם. אז הקלקולים שישראל יכולים להגיע עליהם דווקא בגלל מעלתם, הם יותר קשים ויותר חמורים, מאשר הקלקולים שיכולים להגיע אומות העולם. מה? זה לא ביקורת, זה עובדה. זה סוד של מנגנון אלוהי שהקדוש ברוך הוא ברא דרכו את העולם. אני אמרתי משפט כמו שאתה אמרת. לא, חס ושלום. אנחנו מאמינים בסגולת ישראל, וסגולת ישראל קיימת בכל יהודי, ויום הזיכרון הוא היום שבו אנחנו רואים את זה בפועל. שאותו התוכן האלוהי לדוגמה, של גומלי חסדים. אני לא יודע כמה סיפורים כל אחד מהשפים פה מכיר, סיפורים מופלאים על אנשים שמסרו את החיים שלהם, בין בפיגועי טרור, בין בצבא, במלחמות או בהתקלויות, או כמובן תרום הקמת המדינה במחתרות, על ידי זה שהם הגנו על החברים שלהם ומסרו את החיים שלהם בשביל החברים שלהם. כולם זוכרים את רועי קליין, השם יקום דמו, שבאמת בעל מעלה, השם יקום דמו. אבל זה לא רק הוא, זה כל ההיסטוריה שלנו היא כזאת. בכל ההיסטוריה שלנו אנחנו מכירים אנשים בתוכנו שהם מוכנים לתת את החיים שלהם ממש תמורת הצלה של חיים של מישהו אחר. הרי במצבים כאלה שלא נעמוד בהם, כל מי שבצבא יודע זה שמצבי אמת כאלה אין דבר כזה אתה אני. אנחנו אחד, אנחנו דבר אחד, אין. אז הסגולה מתגלה. עכשיו, כמובן שככל שהסגולה הזאת היא יותר תודעתית ויותר מעשית בכל תחומי החיים, אז ממילא היא מתגלה. ממילא היא יותר מלאה. אני רק חייב להזכיר את מה להזכיר לאשר ביחס למה שהוא שואל. אם אפשר להביא לכאן רגע פלא יועץ. כרך ב', אם אני לא טועה. קודם כל ברמה הפשוטה של המידות הישראליות, כמו למשל, אחווה.
איך מעבדים
את זה? עכשיו אתה אומר ש... עכשיו אתה שואל שאלה טובה. לאבד את זה באמת אי אפשר.
זה היפותטי.
לאבד את זה בבחירה אפשר. אני רוצה לקרוא לכם משפט אחד, אני חושב שזה ישתיק את כל טענותינו, בטח ביום הזיכרון. נכון. אני חושב שמתאים מאוד ללמוד את זה היום, לקרוא את זה היום, ואם שומעים אותנו אנשים, נא לפרסם את זה. הפלא יועץ בערך הצלה. היי צדי למדי. בהוצאה הזאת זה בעמוד קוף ממזיים. אז הוא כאן מתעסק באדם שמציל אחרים. בין אם הוא מציל את גופם או מציל את ממונם וכו'. אז כאן הוא אומר שמה שחזל אמרו, שאפילו אם אתה רואה ריקנים שבישראל, אדם שנראה לך כלפי חוץ ככלי ריק, חס ושלום, תדע לך שהוא מלא מצוות כרימון. כידוע על פי הגמרא, ברכות, אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. הרי תמיד בינינו, תמיד הביטוי הזה בחז"ל קצת הפתיע אותנו. מה זאת אומרת? הרי הוא לא מלא מצוות כרימון, מה אתה מבלבל לי את המוח? מה אתה רוצה עכשיו לסנגר? תגיד את האמת. הוא לא מלא מצוות כרימון, הראיה, הוא לא שומר שבת, הוא לא מניח תפילין, הוא לא ספר הערב ספירת העומר. אז הוא לא מקיים מצוות, אז הוא לא מלא מצוות כרימון. אומר הפלא יועץ, נא להפיץ אותו. על מה חז"ל אמרו, אפילו רקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון? תקשיב טוב, אשר, כולנו. כי יש רבים מבני ישראל, רבים, שנראים לפנים, דהיינו כלפי חוץ, כלים ריקים. כלים ריקים. כלי, חס ושלום, ריק. לא מלא תוכן. אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל. הם עוסקים במצווה ששקולה כנגד כל המצוות הצלת ישראל. שבזה, בזה שהם עוסקים במצווה הזאת. וברוך השם, חיים. קל וחומר, בבנו של קל וחומר. אם עשרו את החיים שלהם בשביל זה, כדי להציל את כלל ישראל. בקיצור, חיילים. או אם הם היו נפגעי טרור. אז הקדוש ברוך הוא זימן שהם כנראה השליחים של כלל ישראל. כנראה הם במדרגה הזו. עוד פעם, כי יש רבים מבני ישראל שנראים לפנים כלים ריקים. אבל יש בידם מצווה זו של הצלת ישראל, שבזה הם מכריעים ועוברים את החכמים והגדולים שבישראל. ידוע הסיפור. שסיפר הערב, שמעתי לפני בערך חצי שעה, שעה, הרב לאו, סיפר בבנייני האומה, בכינוס של נקרא זוכרים וכו', את הסיפור המפורסם על הרב שלמה זלמן אוירבך, שפעם אחת ניגש אליו אחד התלמידים בישיבה, בבית וגן, כל תורה, ואמר לו, הרב, אני נמצא באיזשהו משבר, באיזשהו בירור, אני רוצה שהרב יאשר לי לנסוע לגליל, להשתתח על קברי צדיקים. אמר לו הרב אוירבך, למה לך לנסוע עד הגליל? תחצה פה את הכביש, יש לך בהר הרצל הרבה צדיקים. לא צריך לנסוע לגליל. אז אז אם כן, על איזה מצווה חזל אמרו שאפילו רקעים שבישראל מכריעים את מלאי מצוות כרימון? אותה המצווה שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, שהיא הצלת ישראל. אז בוא, אשר ואני וכולנו, לא נחלק ציונים על פי גודל הכיפה ואורך הזקן. בסדר? ברור. רק אני אומר לעצמי עכשיו. בסדר? אומר הפלא יועץ, ואין אמת שהקדוש ברוך הוא ואין אמת שאין הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד מצווה כנגד עבירה. הוא משלם להם עונש על כל העבירות שעושים, על בו את זה נשאיר לריבונו של עולם. אנחנו לא המזכירה. ועל כל ביטול מצווה שמבטלים. אבל גם כן יש לו שכר הרבה ליתן לאנשים האלה שתורכים ועמלים בכל כוחם להציל ישראל מיד עקום. זה אדם שעוסק בהצלת יחיד, ואפילו בהצלת ממון של יחיד. מה נגיד על אדם שעוסק בהצלת כלל ישראל? וכי אנחנו בכלל יכולים להגיד מילה? מי שרוצה להרחיב את הדברים בסוגיה הזאת, יש מאמר מפורסם של הרב קוק בספר מאמרי הראייה, על במותנו חללי. שם הרב בדיוק עוסק בנקודה הזו. איך להתייחס לקדושים בישראל שבחייהם לא שמעו תורה ומצוות, אבל במיטתם גילו שהם היו קדושים עליונים. איך להתייחס אל הסוגיה הזאת? מאמר ארוך שם. ואז אומר הפלא יועץ, אם כל כך גדולה מצוות הצלת נפש, היא כל כך גדולה מצווה של הצלת חיים של אדם מישראל, מה נגיד על אחת כמה וכמה טובה וכפולה להציל את חברו מלחתו? אדם שמציל את נשמתו ולא רק את נפשו וגופו וכו'. טוב, בקיצור, אני חושב שזה מרגיע אותנו. אם כן, בצדק שואלים, אז אם ככה, איך יכול להיות שעם ישראל הוא לא... אז כמובן, יש מצווה אחת ששקולה כנגד כל המצוות, אבל יש עוד חשבונות, כלומר, אנחנו לא יכולים להסתפק במצווה הזאת. אדם לא יכול להגיד, אני מסתפק במצוות הצלת ישראל. הוא מבחינתו צריך לעשות את הכל, להיות שייך לכל הערכים התורניים, ומכוח זה לפעול. אבל אם הקרוב אחוז זימן מה שזימן, זה כבר חשבונות אלוקיים אחרים, שאנחנו לא מבינים בהם. אז בואו נחזור אלינו. אני חוזר למקור אחד. אבל יש לנו לדעת. דכמו בחומר הגוף, כל מי שיש לו צורה גבוה מאשר תחתיו, החומר שלו חלש יותר. מה זאת אומרת החומר שלו חלש יותר? החומר שנמצא בו מהמדרגה הקודמת, לפי הסבר הזה אפשר גם לסביר את זה אחרת, אתה מסביר את זה כך, החומר שנמצא בו מהמדרגה הקודמת הוא פחות חזק. אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול להכיר את זה על עצמו. כשאדם חי מדרגת חיים מסוימת, למשל, יש אדם שמה שמטריד אותו זה מחשבות. מעניין אותו דעות, מחשבות, זה מה שמעסיק אותו. לפעמים אותו אדם שוכח לישון, שוכח לאכול. זה קורה, לכל אחד מאיתנו לפעמים. אדם ששייך למדרגת חיים עליונה, הכוחות הנמוכים יותר, אני לא אומר שהם לא קיימים והם לא חשובים, הם חשובים, וצריך להוציא אותם מהכוח לפועל. אבל מבחינתו, איך שהוא מתייחס אליהם, הם פחות רלוונטיים מבחינת הערך והתוקף והפרופורציה שהוא נותן להם. אז אדם ששקוע בגופניותו, אז הגוף מאוד מעניין אותו. או בממונו. הממון מאוד מעניין אותו. אדם ששקוע בתיקונו המוסרי, אז הגוף פחות מעניין אותו בדרך כלל. הוא מוכן לוותר על כמה ענות גופניות, אם זה סותר, התקדמות מוסרית. אדם שמעניין אותו מחשבות, אידיאלים, ערכים, חוכמה, אז הוא מוותר על הקומות הנמוכות יותר. לא שהן לא חשובות, אבל הוא לא נותן להם את הערך חסר הפרופורציה, אלא הוא ממנן אותן בצורה נכונה. ככה זה בחיים. אותו דבר כאן, איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו. בואו ניקח עכשיו את זה ברצף, זה יהיה, אני מקווה, קצת יותר ברור. אבל יש לנו לדעת, כמו בחומר הגוף, כל מי שיש לו צורה גבוה מאשר תחתיו, החומר שלו חלש יותר. ולכן, וכאשר הוא מאבד צורתו, את מעלתו העליונה, נפסד חומרו גם כן. עד שנעשה גרוע ממה שתחתיו, מדוע? שחומרו של תחתיו, שחומרו בריא על כל פנים גבי צורה גבוה. כמו דומם צומח חי, שחומר של הצומח, אם הוא מפסיד כוח הצמיחה שהוא צורתו, הרי הוא גרוע מחומר הדומם. וכן בחי הוא מדבר. אומר הנציב, כמו שזה נכון ברמת הגוף, וכך זה נכון ברמת הנפש והנשמה. הנפש, הרוח והנשמה. כמו כן הוא בחומר הרוח והנפש. לא רק בחומר הגוף. כלומר, שכל מה שהצורה של אותו הנפש במעלה העליונה, החומר חלוש. ואם הוא מפסיד מעלה שלו, מתקלקל נפשו גם כן. דרך אגב, על פי זה הנציב מסביר פסוק לא מובן בפרשת שמיני. שם זה בעצם אולי, לא הייתי אומר המקור הראשון, אבל אולי המקור המרכזי הראשון. בפרשת שמיני, כשהתורה עוסקת בפרשיות מאכלות אסורות, אז כשהתורה מסכמת את, את המאכלות המותרות והאסורות בישראל, אז התורה אומרת את הפסוק הבא. אולי לפני כן הקדמה. התורה מזכירה כמה סוגים של מאכלות אסורות. יש רצים אסורים, יש דגים אסורים, יש עופות אסורים, יש חיות אסורות ויש בהמות אסורות. אלה חמשת, נקרא לזה, הקריטריונים המרכזיים. אז כשהתורה מסכמת את הסוגיה הזאת, התורה אומרת את הפסוק הבא, זה מופיע בפרק י' א', פסוק מ' ד'. כי אני השם אלוהיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. אומר הנציב, הספה של הפסוק מיותרת. אם הפסוק הזה הוא פסוק מסכם, תגיד כך, כי אני השם אלוהיכם והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. ואתה רוצה להוסיף עוד משהו בכיוון השני, ולא תטמאו את נפשותיכם, נקודה. למה צריך להוסיף בכל השרץ הרומס על הארץ? למה לא בכל העופות? למה לא בכל הדגים? למה לא בכל החיות? למה לא בכל הבהמות? בכלל לא צריך להגיד שום דבר, כי זה פסוק מסכם. עם השרצים כבר גמרנו. אז אם כן, הפסוק היה צריך לעצור פה. והתקדישתם כי, ויתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם. מדוע התורה ממשיכה ואומרת, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. למה להזכיר את השרצים דווקא? אומר הנציב, אני מקווה שזה עדיין אקטואלי. אדם נורמלי, באשר הוא אדם, גוי, לא אוכל שרצים. נכון? אמרתי נורמלי. אדם נורמלי לא אוכל שרצים. אתה ראית פעם אדם אוכל ג'וק? אני לא, ברוך השם. אבל הנפש באופן טבעי, דוחה, סליחה על הביטוי, זה מגעיל, זה מאוס, זה דחוי. זה, זה, זה הטבע הנורמלי, ככה נראה. לא בדקתי. אז כן, למה התורה אומרת, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ? אומר הנציב, פילי פלואו, אף על פי ששרצים ורמסים הם דחויים מהנפש האנושית באשר אדם הוא אדם, אבל אם ישראל לא ישמרו על המאכלות האסורות, שמותרות, על המאכלות האסורות, שהן אסורות רק לישראל, אבל מותרות לגויים, אם אנחנו לא נשמור על מדרגת קדושת המאכלות בישראל, נגיע למדרגה שאפילו דברים שהם דחויים מנפש אדם, גוי, כמו שרצים ורמסים, לא יהיו דחויים מפנינו. אנחנו לא נדחה אותם. אם כן, זה כלל שבא ללמד על הפרט. זה פרט שבא ללמד על הכלל. עכשיו, זה לא רק בענייני מאכלות אסורות, זה בכל התחומים. בואו נקרא רגע במקור 2. ומי שמתאמן נפשו במאכלות אסורות מכוח התורה, דיינו אותם המאכלות שהתורה אסרה לישראל, יבוא לשקץ טבעו כל כך, עד שיוכל גם דברים המתואבים לנפש נקייה בדעת אדם, באופן טבעי. וכמו כל חומר וצורה, הנה הנושא שלנו, שכל שצורתו גבוה ממה שלמטה ממנו, הרי חומרו חלש ממנו. וכשנפסה צורתו, גם החומר הולך תמס יותר מחומר הפחות, הולך ונמס, הולך ומתמוסס. כן הוא בענייני הנפש. נפש בדעת האדם גבוה מנפש הבהמה. וכאשר משחית נפשו מדעת האדם, הרי נעשה גרוע מבהמה, הוא מזיק ביותר. הלאה, וכמו כן נפש הישראלי, גבוה על פי דעת תורה שעליו. וכשמשחית דעת תורה ממנו, נעשה גרוע מנפש האדם שאין עליו דעת תורה. ולא יפלא ממנו לאכול גם דברים מתואבים מכל אשר יצא רומס על הארץ. אבל זה לא דווקא מאכלות אסורות. בואו נאמר את זה אחרת. כשהשכל הישראלי הוא לא שכל תורני, גם בסגולה וגם בבחירה, אז ההכרעות השכליות של ישראל, כפרטים, כמנהיגות, כממשלה וכו', יהיו הכרעות ששכל אנושי מבין אותם, אבל שכל ישראלי לא יכול להגיע אליהם. פשוט. וכנל במוסר, אותו דבר. זה אומר שכל הכרעה שתבוא לא משכל תורני, גם בסגולה היא תמיד נובעת משכל תורני. בבחירה, אם היא לא תבוא משכל תורני בבחירה, יהיו לה, התוצאות שלה יהיו קלקולים, שלפעמים אנחנו לא נבין את עצמנו איך אנחנו מגיעים לכאלה קלקולים שאפילו אצל הגויים לא נמצאים. הדוגמה שתמיד אני מזכיר בצורה הפשוטה ביותר, איך אפשר להסביר לעצמנו שאנחנו כעם עוד לא הסכנו לפתור את בעיית הערבים שבתוכנו כבר כל כך הרבה שנים. הדוגמה שהזכרנו שנים רבות פה, איך יכול להיות שתושבי הדרום סובלים 8 או כבר 9 שנים עוד מעט, ברוך השם קצת שקט בזמן האחרון, אבל כנראה שעוד לא נגמר הסיפור שם. איך זה יכול להיות שהסיפור שם עוד לא נגמר? איך זה יכול להיות? הרי כל מדינה אחרת הייתה גומרת את הסיפור על המקום. אם מדינה אחת הייתה מעיזה לאיים על הריבונות, מצד הכבוד הלאומי, אני לא מדבר מצד בעיות הביטחון, מצד הכבוד הלאומי, אף מדינה לא הייתה מאפשרת את הדבר הזה. והנה אנחנו אפשרנו 7-8 שנים. כל המהלך של הציונות הוא מהלך שבחיצוניותו הוא כזה. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, אבל היות ואני השיעור האחרון פה היום, אז אני מאמין שדיברו על זה מהבוקר. כלומר, דיברו למה מדינת ישראל היא מצווה מהתורה ולא איזה דגל שמניפים ביום העצמאות על האוטו. ודיברו, אני מתאר לעצמי, על זה שהתהליכים הגלויים הם הפוכים הרבה פעמים מהתהליכים הסמויים. בטח דיברו פה על המון דברים. עכשיו היות ואני הגעתי מאוחר, אני יכול לדבר כבר על מה שנבנה פה. אז זה כולל את הכל, אני חושב. זה סוגיות שלמות, גיא. סוגיות שלמות, הסוגיות האלה. כלומר, להבין למה תהליך הגאולה הוא תהליך כזה, שמה שרואים בעיניים החיצוניות, הוא לפעמים הפוך לחלוטין ממה שקורה בתהליך הפנימי, שבעזרת השם יפרוץ החוצה. ויום הזיכרון מזכיר לנו את התהליך הפנימי באמת. מה קורה באמת בפנים? החל ברמה הפשוטה של ישראל גומלי חסדים. קודם כל, אנחנו אוהבים אחד את השני. אהבת נפש. הביטוי אחי הוא רק בעם ישראל. אין ביטוי כזה אצל אומות העולם. כי באמת אנחנו אחים. כוח האחווה בישראל רק בנו. ולצערנו הרב נזכרים בזה ביום הזיכרון, ויום לפני ויום אחרי שוכחים. אז הימים הגדולים האלה באו להזכיר לנו מי אנחנו באמת. אני חושב שכל מי ששם לב היה עירני למלחמה האחרונה בעזה, הרגיש את זה בצורה ברורה ביותר, והשכיל את זה בצורה ברורה ביותר, שיותר ממה שהמלחמה נתנה לנו ביטחון או לא, ימים יגידו, המלחמה הזכירה לנו מי אנחנו. גם ברמה של האחווה והאחדות וכו', גם ברמה של המסירות והמוכנות למסור ערכים של חיים בשביל ערכים יותר גדולים, וגם ברמה הרוחנית האלוקית. ראינו צורה של צבא שיוצא למלחמה מתוך שמה ישראל, מתוך אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. כמה זמן עבר? 3-4 חודשים סך הכל? כולנו ראינו. זה הניצחון הגדול במלחמה. שנזכרנו מי אנחנו. יום כמו יום הזיכרון מזכיר לכולנו מי אנחנו. אלא מה? ביום יום זה נשחק. הולך לאיבוד. טוב, אבל מה שאתה שואל אני לא מבטל. צריך ללמוד את הסוגיות האלה בצורה מסודרת. אנחנו לומדים את זה בשיעורים אחרים. טוב, בואו נחזור למקור אחד. אם כן, אז מה קורה פה עם אותו יהודי שנמכר לעבד לאותו גר תושב? ומשום אחי, עמודה ימנית מקור אחת, שורה שנייה מלמטה. ומשום אחי, עובד כוכבים שצורת רוחו ונפשו, באשר הוא אדם בר דעת, דהיינו, שהם מתנהג בדרך ארץ ובנקיות ובטוב עם הבריות. כלומר, תכונתו, אופיו של הגוי, זה שכל אנושי ומוסר אנושי, דעת ודרך ארץ. אם כן, הצורה הזאת, גוי שמתנהג כך, שמתנהג על פי דעתו ולא על פי תאוותו, מידותיו מתוקנות ולא תאוותיו מתגברות עליו, הצורה הזאת של הגוי, הצורה הזאת למי שיש לו בשלמות, אינה מתקלקלת מהר. הפוך, הוא גם מתוקן, ואז אתה רואה לפניך, אדם גוי מאוד מתוקן. אתה אומר, איזה נימוסי, איך הוא חברתי, כמה הוא חכם, כמה הוא רגיש, וכו' וכו'. מה שאין כן ישראל, אשר צורתו הוא עבודת האלוהים, אם הוא משחית צורתו זאת, ונפסד, סליחה, אם הוא משחית צורתו זאת, נפסד עמו גם חומר הנפש האנושית. אז הישראלי החוצפן, הוא יהיה הרבה יותר לא נימוסי, הרבה פחות נימוסי מהגוי הנימוסי. ואז אתה תשאל את עצמך, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהגוי הנימוסי הוא יותר נימוסי מהישראלי החוצפן? איך זה יכול להיות? הנה התשובה. כשישראל לא מגלה את צורת השם שבו, ממילא הוא לא רק מפסיד את צורת השם, הוא מפסיד את צורת האדם, אז הוא פחות נימוסי.
שבן אדם למקום אין לו נפקא מינה לגבי השפע שמוזר לבן אדם, וכאן אנחנו רואים שהפגיעה בבין אדם למקום, זאת אומרת, אנחנו לא פועלים לפי הטבע המשפטי שלנו,
זה ביחס עקרוני, אבל אנחנו תכף נגיע כבר במשפטים הבאים לנקודה הכלכלית, כבר נגיע אליה. הנה כבר, הוא מברר את החשבון הזה. עכשיו תראו את החשבון, הנה החשבון. עוד פעם. ומשום מה, חיובת כוכבים שצורת רוחו ונפשו באשר הוא אדם בר דעת שמתנהג בדרך ארץ ובניקוד ובטוב עם הבריאות, הצורה הזאת למי שיש לו בשלמות אינה מתקלקלת מהר. מה שאין כן ישראל אשר צורתו הוא עבודת האלוהים. אם הוא משחית צורתו זאת, נפסד עמו גם חומר הנפש האנושית. לדוגמה, אשר בטבע ישראל להיות נפש נקייה משיקוצים, כמו שראינו פרשת שמיני, יותר מעובד כוכבים. כי באמת אסורות לנו גם מאכלות אסורות שמותרות לכוכבים, לעובד כוכבים. וגם נפש ישראלית וגם נפש חומל ומרחם, כפי טבע בני אברהם, יצחק ויעקב, שהיו רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. אבל כל זה הוא אם אינו משחית צורת נפשו הישראלית. שלזה נברא ונוצר להיות עובד השם גם כן, ולא רק שכל ומוסר אנושי. והנה, לעניין, עכשיו שימו לב את החשבון, עכשיו זה מדויק. והנה, לעניין שנפסד צורת נפשו האנושית, לעניין נקיות ולאכול שיקוצים יותר מהקוצים, בערנו לאל בזה הספר בפרשת שמיני כפי שקראנו כרגע. וכאן, בזה המקרא, הוא לא מדבר על הקלקולים, נקרא לזה, של מאכלות אסורות, אלא הקלקולים המוסריים של רחמנים, בישנים וגומלי חסדים, כי אמרנו בזה תלוי העושר או העוני. אם כן, וכאן בזה המקרא, רמז לנו המקרא שהקוטי שנעשה תושב, שלא לעבוד עבודת כוכבים ולהתרגע ולהתקרב לישראל, דהיינו, מרגיל עצמו למידות אנושיות של ישראל, להיות חומל ומרחם וכדומה, אז הוא מבחינתו אותו גוי באמת מתרומם, ולכן הוא נעשה עשיר. ומשום זה נעשה עשיר, אף על גב שאוכל עדיין נבלות, כי הקריטריון של בן אדם למקום הוא לא קריטריון כאן. אינו מזיק לו למידת הרחמים וחמלה. שהרי לא יתחייב להיזהר מנבלות ולא יפסיד צורתו. הוא יתחייב להיזהר רק על בן אדם לחברו כדי להיות עשיר או עני. מה שאין כן, הנה בדיוק מה שנדב אומר, מה שאין כן בישראל, מה שאין כן ישראל, שמדבק עצמו לזה התושב, ואוכל נבלות, ומסיר צורתו מלהיות עבודת השם עליו, אצלו הקריטריון הוא בן אדם לחברו, כי זאת המדרגה שלו. אצלנו הקריטריון זה לא רק בן אדם לחברו. כשהוא מתקרב אלינו, הוא מתקרב לבן אדם לחברו שלנו. אז הוא מושפע מהשפע החיובי. כשאנחנו מתקרבים אליו, אנחנו לא רק מושפעים מהבן אדם לחברו שלו. אנחנו מושפעים מכל צורת ההוויה שלו. גם אוכל נבלות, לדוגמה. אם כך, מה שאין כן ישראל שמדבק עצמו לזה התושב ואוכל נבלות ומסיר צורתו, מלהיות עבודת השם עליו, הרי זה משחית לבסוף צורתו האנושית גם כן. ואז חס ושלום, ונעשה אדם רע ואכזר. מכן עצם, המפגש שלו, שלו איתנו, משפר אותו. כי הקטע שלו, במפגש, נקודת השקה שלו איתנו היא נקודתית, היא ספציפית. באדם לחברו, זהו, זהו, זו המדרגה שלו. נקודת המפגש שלנו איתו, היא כוללת. אז זאת וכל האישיות שלנו נפגשת עם כל האישיות שלו. דיינו, ישראל איבדו צורת ישראל, עד כדי כך שמנסים לחכות צורת אדם. אם ככה, זה לא רק צורת ישראל אנחנו מאבדים, גם צורת אדם. ואיך אנחנו מאבדים צורת אדם ברובד הפשוט ביותר? כלכלה, מעמד כלכלי. עד כדי כך. אז אם כן, ישראל שמדבק עצמו לזה התושב ואוכל נבלות ומסיר צורתו מלהיות עבודת השם עליו, הרי זה משחית לבסוף צורתו האנושית, גם כן, ונעשה אדם רע ואכזר, עד כדי כך, ואז מגיע לבסוף להיות מח. חברותיי, כדי להסביר את זה, תראו, פסוק, זה התחדש לי כשעבדתי קצת על השיעור הזה. פעם ראשונה ככה, אולי הבנתי משהו. אחד הפסוקים בפרשת האזינו שמתאר את ההידרדרות של עם ישראל, וישמן ישורון ויבעת, נכון כך כתוב, בפרק למד ב', פסוק ת' ו', מקור שלוש אצלנו, וישמן ישורון ויבעת, שמנת, אבית, כסית, ויתוש אלו עשהו, וינבל צור ישועתו. מה זה שלושת המילים האלה? שמנת, אבית, כסית. כלומר, אדם נהיה שמן, הוא נהיה עווה, ואחרי זה הוא נהיה מכוסה. כסית, אומר הנציב, תכף נראה ראשון, כיסוי. מה זה? אומר הנציב, פשוט, זה אולי הסביר לנו את כל מה שאמרנו עכשיו, במילים קצת יותר פשוטות. תראו רגע במקור שלוש. אם שמנת, הלא אבית כסית. כלומר, הוא פירוש כסית, הוא מלשון כיסוי בשר על העיניים. יותר מעובי בשר. אדם שהגבות שלו, נקרא לזה כך, אבות, אז הן נופלות, אני אומר את זה בצורה ציורית, הן נופלות קצת על העיניים. כשהן נופלות קצת על העיניים, הוא עדיין רואה משהו. אז אדם שהוא ישמין, אז השומן שלו מסתיר לו קצת את הראייה. זה נקרא אביטה. אבל זה שהוא, זה שהוא, זה שהשומניות הזאת, השומן הזה, נהיה יותר עווה, ולכן מסתיר לו את הראייה, זה לא אומר שהוא לא רואה כלום. כסיתה, זה כבר שהכל מכוסה. כי בכל מישהו שם לו איזה כיסוי על העיניים, הוא לא רואה כלום. אומר הנציב, התורה מלמדת אותנו, שכשיש מצב של הידרדרות בישראל, וישמן ישורון, ויבט, זה יתחיל באביטה ויגיע לקסיטה. כלומר, מדהים. ופירוש קסיטה הוא מלשון כיסוי בשר על העיניים. יותר מאובי בשר. יש הבדל בין אובי בשר לכיסוי בשר. עד שעלול ליפול בהילוכו. כלומר, והנמשל בזה. ומתחילה האדם ההולך אחר תענוגיו, מתגשם, עד שאינו רואה חובה שעליו מצד שהוא עובד עבודת השם. כלומר, בשלב הראשון, כשאדם מתפרק על תאוותיו, אז הוא אומר, טוב, לפחות אני לא עובד את השם, התאוות שלי פועלות, אבל לפחות אני בן אדם. אבל באמת, זה לא נכון. כי אחרי השלב של אביטה, יגיע קסיטה. לנו, אחרי השלב שהוא כבר לא יעובד השם, כי תאוותיו מתגברות עליו, הוא כבר לא יהיה אדם. עוד פעם. למתחילה האדם ההולך אחר תענוגיו מתגשם עד שאינו רואה חובה שעליו מצד שהוא עובד השם. הוא בא מזה עד שאינו רואה חובה שעליו אפילו מצד שהוא אדם בר דעת. אז הוא מגיע למצב שהתאווה שלו היא בעצם מה שכביכול השתלט לא רק על צורת הנשמה הישראלית שלו, אלא על צורת האדם שבו. והיינו, מתחילה אביטה. כלומר, נעשית אדם אדיוט, אב הדעת, בלי הרגש דקה ראוי לעובד השם. ואחר כך, כסיתה, מבלי ראות כלל את אשר לפניו. כלומר, מה שמתחיל באביטה, יגיע בסוף לכסיתה. כי כשאין צורת ישראל, אז גם אין צורת אדם. אותו דבר דרך אגב, מסביר הנציב בתחילת התורה, כשהקדוש ברוך הוא רואה מה האדם פועל, אז לא ידון רוחי האדם לעולם, ושגם הוא בשר. מה זאת אומרת לא ידון רוחי באדם לעולם, ושגם הוא בשר? האדם הוא רוח או האדם הוא בשר? אומר הנציב לשיטתו, תסתכלו גם מקור 4, לא ידון, שורה האחרונה בצד ימין למטה ב-4, לא ידון פירוש, לא ינהיג רוחי באדם, כלומר, הרוח שנתתי באדם, והוא השכל והדת האנושים, לא נקרא על כל אדם, אז הקדוש ברוך הוא לא ישאיר את השכל ואת הדת הזאת לעולם. מדוע? בשגם הוא בשר, מה זאת אומרת? הרוח והדת נעשה בעצמו בשר, שהוא כינוי על התאווה. והכוונה, אני תילתי שתי שורות, שהרוח והוא הדת מתקלקל מעט עד שנעשה בשר ממש. כל אחד מאיתנו מכיר את זה על עצמו. שברגע שאדם פורץ איזשהו גבול, אז זה לא הגבול הזה, נפרץ. אז זה מתחיל באביטה ויגמר בקסיטה. זה מתחיל בלבטל צורת ישראל ויגיע חס ושלום לבטל צורת אדם. אם כן, מה אנחנו בעצם אומרים? שאנחנו רוצים להיות חופשיים בארצנו. שאנחנו רוצים להיות חופשיים מהמציאות שנקראת גר תושב. אנחנו לא רוצים, כמו שרש"י אומר, מי גרם לו שימוך? דיבוקו אמו. המשבר. אנחנו ברוך השם נמצאים בתהליך גאולה והתקדמות והתפתחות, זה דבר פשוט דברו, כמו שאמרתי, דיברו על זה פה היום. אבל כל הקושיות וכל הבעיות וכל מה שמפריע לנו וכל מה שאנחנו כל הזמן אומרים, אבל זה עדיין לא גאולה שלמה, אבל עדיין כל הרבה בעיות וכל הרבה עיכובים. מאיפה זה נובע? זה נובע שהפירוש לביטוי להיות עם חופשי בארצנו הוא לא מחודד לנו עד הסוף. מצד אחד להיות עם חופשי בארצנו, להיות משועבדים לאומות, אבל מצד שני להיות עם חופשי בארצנו. להיות חופשיים מאותה התפיסה או מאותה התרבות שמשפיעה עלינו, בין אם הגרים, בין אם הגויים חיים בתוכנו. זה היום בעולם תקשורתי כמו שלנו, זה לא חייב להיות דווקא מי שחי בתוכנו. זה הכל אצלך במסך בבית. כלומר, ההשפעות, המחשבתיות, המגמתיות, שאיפות החיים, למען מה חיים, מה האידיאלים, במה משקיעים את הכוחות, הכישרונות, את הזמן, את הממון וכו'. החופש שאנחנו מאבדים, לפעמים בגלוי, לפעמים בסמוי, החופש הזה הוא מה שגורם לכל העיכובים בתהליך הגאולה. עם קודש הזאת גאולה. תראו דבר נפלא עד לאן זה מגיע. ובזה נעצור. מקום מספר 6. ממש נפלא מאוד מאוד. מקום מספר 6. אומר הנציב כך, גם בשאר ישראל. והנה הכתוב, המשיל את ישראל ואומות העולם בייחוסם זה לזה, כטבע האש והמים. גם בעניין הזה הנציב עושה כמה מקומות. כלומר, אומות העולם נמשלו למים, וישראל נמשלו לאש. ככה זה לא אומרים, בואו נראה את הדברים. שכן אומות העולם נמשלו בכתוב בספר ישעיהו למים, שנאמר, אוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון. אם כן, עמים רבים הם כמו ההמיה של הים, של המים. אז אם כן, בהקשר הזה אומות העולם נמשלו למים, וישראל נמשלו לאש. אז אוי, המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון, נכתיב ימים רבים ליוכלו לכבוד את האהבה. אם כן, מים רבים הכוונה אומות העולם, השקפתם, תרבותם, מעשיהם וכו'. וישראל לעומתם, אנחנו נמשלנו לאש, שנאמר בעובדיה, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה. או בבראשית רבה, שיעקב אמר למלאך, שהוא שרו של עשיו, אנא כולה אש. מה חז"ל רצו להגיד? שאומות העולם נמשלו למים ואנחנו לאש. נזכיר עוד דבר אחד מטמיע מאוד. חז"ל אומרים בגמרא במסכת ברכות, הרואה קדרה בחלום, כך כתוב, יצפה לשלום. אדם שרואה קדרה, קדרה הכוונה, סיר שמונח על האש, שבתוכו, בתוך הסיר תפשיל, אדם שרואה את הסיטואציה הזאת, אומר את הגמרא, יצפה לשלום. מה? מה הקשר? כן, אבל זה מדויק, בואו נראה באיזה תנאי. אומר הנציב, והנה, משונה היא האש מהמים בצורתה, בתכונתה פנימה, א', ב', ובפעולתה על אחרים. כדי להחזיק פה עכשיו ראש דברים נפלאים ממש. המים והאש שונים קודם כל בתכונה וב' בפעולה. קודם כל בתכונה, מה שונים המים מהאש? א', בצורתה, גאינו בתוכן, באופי שלה, באישיות של האש, ביחס לאישיות של המים, שהאש היא דבר מאיר, והמים אין להם אורה כל עיקר, רק חושך. אם כן, האש באופייה מאירה, והמים באופיים חשוכים. ב' ובפעולתה, כשהאש פועלת, דיינו, יש אש, אז היא לא רק מאירה, אלא גם מחממת. ובפעולתה על אחרים, שהאש מחממת את הדבר הקרוב אליה, ואצל המים זה בדיוק הפוך. והמים מקררים. נכון? אם כן, שני הבדלים בין מים לאש. א', המים חשוכים, האש מאירה, ב', המים קרים, האש חמה. יותר מזה, ולא עוד, אלא שהאש זו כוחה הנותן לה לשנות גם את המים לטובה. כשהמים מגיעים במגע על האש, אז המים מחבים את האש. אבל כשהאש מגיעים למגע עם המים, תכף נראה אם יש איזושהי הפסקה ביניהם, אז לא רק שהמים לא מחבים את האש, אלא האש משבחת את המים. אפשר לשתות כוס קפה, ולא רק מים קרים. אם כן, האש מסוגלת לחמם את המים. האש מסוגלת לבשל תבשיל בתוך הגדרה שנמצא בתוך מים. ולא עוד אלא שאש זו כוחה נותן לה לשנות גם את המים לטובה. אם כן, מים חמים יותר משובחים ממים קרים, לפחות בתחום מסוים, לחממם ולהגיעם לתכלית מה, שתר רוח היישוב נוחה מהם באכילה ובשתייה, מכל דבר אשר בשל יבושל במים. וכל זה על ידי ניצוץ אחד של אש, הבא ומתרחב על ידי עצים הרבה, ומתקן את המים הרבים, תיקון יפה. אם ככה, איך היו צריכים המים להתייחס אל האש? בכבוד, בהערכה, תודה רבה, שאתם מחממים אותנו, איזה מזל שיש אש בעולם. נו, ואיך המים מתייחסים אל האש באמת? מחבים את האש? משהו פה לא מובן. האש משביחה את המים, והמים מחבים את האש. יותר מזה דרך אגב, כבר נגיע. מה קורה כשהמים מחבים את האש? נגיד שהייתה אש, עוד מעט מדורה. כלומר, לא רק שאין אש, אלא מתחיל להיות עשן. כלומר, לא רק שהכוח האש לא יוצא לפועל, אלא יוצאת איזה פסולת של האש. משהו פה לא ברור לחלוטין. מצד אחד, האש לא כל כך מעדה את המים, כלומר, אם זה נגיד יותר מדי, לכן הגמרא אומרת, תכף נראה גדרה. שכף, שכף של, של, של גדרה בין אש למים. כן, כבר נגיע. אם כן, יוצא דבר מטמיע מאוד. מצד אחד, האש משביחה את המים. מצד שני, המים מחבים את האש. כשהמים מחבים את האש, לא רק שאין אש, אלא יש פסולת של אש הנקרא עשן, וריח לא נעים וכדומה. אומר הנציב, והנה כי כן, היה ראוי אמנם כי האש והמים יהיו תמיד אוהבים זה את זה. ובייחוד אלה האחרונים את הראשונה. היה ראוי שהמים מאוד יאהבו את האש, כי האש משביחה אותה. אחרי שזאת הראשונה, האש מטיבה הרבה למים, על פי החוק הנותן לה להגיע לזאת התכלית. ובכל זאת רואים אנחנו שהשנאה ביניהם עזה מאוד, בין מים לאש. ושטף מים מחבים אש הרבה, ברעש ובמאומה, עד שתאבד את צורת האש בגלוי. ורק פה ושם בעצים ובאבנים עוד יישאר כוח החום לעשות פעולתו שהייתה לו בתחילה לחמם כל דבר הקרוב אליה, אבל כל זה אינו אלא בשעה שהאש פוגעת בגוף המים. אז המים שוטפים ומאבדים את צורת האש, וישחיתוה כל כך עד שנעשה גרועה מן המים על ידי העשן המחניק והמעבר את העיניים. ובמצב הזה של העשן וכו', וכל אדם לא יקרא ובעת ההיא אליה ויתרחק ממנה הלאה הלאה. מה שאין כן, כשיש דבר המפסיק ביניהם, כשהגדרה מפסיקה בין האש ובין המים, אז באמת יש שלום בין האש והמים. כלומר, כשהאש והמים הם נפגשים באופן ישיר, בלי נקודת הפרדה, זה חורבן. אבל כשהאש והמים נפגשים על ידי איזושהי הפסקה, מה שנקרא קדרה, אז האש והמים חיים בהרמוניה. כל מי שפעם ראה, איך מבשלים תבשיל בסיר, איזה שלום יש בין האש והמים? הגדרה הזאת זה אותה חציצה ההכרחית, כבר נגיע לנמשל, אותה חציצה ההכרחית בין האש למים, בין המים שהם אומות העולם לבין ישראל שהם ישראל, סליחה, לבין האש שהיא ישראל. זאת ההפסקה, זאת החציצה. עכשיו הנה הגענו לנמשל עוד טיפה. אז אם כן, מה שאין כן כשיש דבר המפסיק ביניהם הגדרה, כי אז אין שנאה ואין תחרות בין האש והמים. ועד רבה, המים מבעבהים מרתיחת האש, ומתפעלים יפה יפה, ואין פרץ ואין יוצאת. אם כן, הרואה גדרה בשלום, הרואה גדרה בחלום, יצפה לשלום. הרואה גדרה בחלום, היודעת ליצור את היחס הנכון בין מים לאש, יצפה לשלום. מה זה שלום? שלום בין מים לאש, שלום ביחס שבישראל לאומות העולם. עכשיו בואו ניקח את כל הדוגמאות או את כל הפרטים של המשל ונשליך אותם לנמשל, הרי זה מה שמעניין אותנו. אומר הנציב, כך התביע הקדוש ברוך הוא טבע אומות העולם וישראל כשהם ביחד זה עם זה. כי ישראל בטבע, כשאנחנו, כשאנחנו מגלים את המדרגה שלנו, את הצורה שלנו, אור השכל וחריצות בכל דבר תורה ודת, א' שייכים לתורה, ב' וגם בפעולה באמונה באלוהי עולם, אמונה באל אחד. ועמים הקדמונים היו עובדי אלילים להבדיל מזה. אז אם כן, א', אנחנו אמורים להפיץ אמונה באל אחד. ב', על ידי תורה. וגם הליכות ישראל הן בכישרון המידות ובחוכמה, גם במוסר, רחמנים בשם וגומלי חסדים, וגם בחוכמה. טוב, כאן סוגיה שלמה שצריך לפתוח אותה אולי פעם. מה שלא היה בעמים הפראים מלפנים, ונתן לו הכוח, דהיינו, הקדוש ברוך הוא נתן כוח לישראל, להכשיר אותם, ישראל אמורים להכשיר את העמים, כמו שהאש אמורה להכשיר את המים, האש אמורה לבשל את התבשיל שיש בתוכו מים, ולהגיעם לתכלית הבריאה שלהם. היינו להכיר כבוד השם ומוראו, כמו שכתבתי למעלה, ולהטיב דעתם במידות וביישוב העולם. וכוח איש אחד מישראל יפה להרחיב דעותיו לפני תלמידים וחברים הרבה, והם יפוצו וילמדו תועי רוח בינה. ומצד הסברה היו ראויים להיות אוהבים זה לזה. אחרי שעם ישראל מטיב ומכשיר את אומות העולם, ובאמת יש כיום, אומר הנציב, רבים מגדולי האומות בארצות אירופה, שמכירים את האמת ואוהבים אותם את ישראל, ומקווים אנחנו שירבו כמוהם כהנה וכהנה. ועליהם כתוב בשיר המקודש, שיר השירים, שיאמרו לנו, נא להסתכל שם בפסוק, פרק ז', שובי שובי השולמית, שובי שובי נחזבך, גם דברים חשובים שם. אבל עד עתה, זה בעזרת השם לעתיד לבוא, אבל עד עתה, התביע הקדוש ברוך הוא שהם המקנים בליבם זה את זה כמו אש ומים. ושטף הקנאה מאבד ומשחית הרבה מישראל ברעש ובמאומה, כמו בארצות מרוקו ורומניה ובימי הביניים היוצאים מן הדת ריבות אלפי ישראל, ולא נשאר שריד מהם בגלוי. כי אם בכוח צפון היה הרבה הנושאים שהיה בכוחם להרחיב להתמצוא זו כוחם אלוקי ישראל. אבל למה כל זה קרה? כי לא הייתה גדרה שמפסיקה ביניהם. כשישראל לא חופשיים מההשפעות של אומות העולם, שאנחנו לא שמים את הגדרה שיודעת בדיוק את קו פרשת ההפרדה, את קו פרשת המים, את ההפרשה, את ההבדל בין צורת ישראל לצורת האדם, אין גדרה שיוצרת את השלום הנכון, שאז המים מחממים את האש והאש מחממים את המים והמים משתבחים. אז כשיש מגע ישיר בין אש למים, אז לא רק שהאש לא משביחה את המים, אלא המים רוצים לחממות את האש, ולא רק שהמים קיבו את האש, אלא כשאחרי שהמים קיבו את האש, האש הזאת מוציאה עשן. אם כן, צורת ישראל לא רק שלא משביחה את הגויים, אלא צורת ישראל נעשה מבוזה בעיני הגויים, עד כדי כך שזה רק עשן, זה אפילו לא אש. כלום. נשביח על ידי גדרה, על ידי הפסקה. להיות עם חופשי בארצנו. מדינת ישראל אמורה להיות הגדרה. והיא תהיה מדינת ישראל, שהיא בעצם החציצה בינינו לבין אומות העולם, כי אנחנו לא חיים בתוכם, ברמה הטבעית הפשוטה, היא בעזרת השם, אנחנו כמובן בתהליך ארוך, היא תהיה אותה הגדרה שתתגלה על ידי הופעת צורת ישראל בשלמות דהיינו תורה, מצוות יראת שמיים, כמו שאמרנו שזה מתחיל למשל בהצלת ישראל מיד, מי שרוצה להריע לנו, שהאחווה הזאת היא גם סעיף מרכזי מאוד של אותה צורת ישראל, גם אם עדיין זה לא עובר דרך שבת ותפילין כדוגמה, אז באמת היחס בין המים לאש יהיה נכון. אומות העולם כרעיון, אומות העולם כפעולה, אומות העולם ככל דבר. יהודי שמתנהג כגוי חס ושלום, עוד פעם, סגולת ישראל חי וקיימת. אבל כלפי חוץ זה נורא והיום. עד שלא נפנים את מה שאמר דוקטור בורג, זיכרונו לברכה. שמום. אז עוד לא ידענו כנראה למקום הזה. איך הרב סולובייצ'י כותב? במאמר כל דודי דופק המפורסם. הוא אומר שחזל אומרים בגמרא במסכת ברכות שלפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד גשם בשטחים נרחבים מאוד בשביל אדם אחד שזכאי לגשם בשדה שלו. כך חזל אומרים בגמרא. אז לפעמים אנשים רבים נהנים כי מגיע לאדם אחד בלבד. אומר הרב סולובייצ'יק, אין לי ספק שכל המצאת הרעיון הזה שנקרא אומות המאוחדות, מה שקוראים היום, היה בשביל פעם אחת בהיסטוריה שאמריקה ורוסיה הצביעו בעד הקמת מדינת ישראל. כל השאר כלום שטויות. בשביל זה, אומר רב סולובייצ'יק, נברא האום. רק בשביל ההחלטה הזאת. כמו אותו גשם שיורה בשביל השדה האחת, למרות שכל השאר לא קשור. אם 300 מדינות שותפות בשמיעת אותו צורר נאצי מודרני, מח שמו וזכרו, אז האום הזה הוא יותר שמום משמום. בוא לא נתרץ. בוא נהיה נשארים. טוב. טוב, לא נריב היום. בוא נחזור. אבל כל זה הגיע בשביל שפגעו זה בזה ממש. כלומר, הנה המשפט שלנו. שישראל לא חשו כל כך להיות בדלים מהם על ידי התורה והמצוות. אם כן, לא הייתה קדרה שהיא התורה והמצוות, שהתחלתה, כמו שנדב אומר בצדק, עם מדינת ישראל ששמה חציצה בין ישראל לאומות העולם. אז מה קרה כשהקדרה הזאת לא מפסיקה בין ישראל לאומות העולם? דהיינו שאנחנו מבינים שצורת האדם היא בעצם תוצאה של צורת ישראל. אז באו המים ושטפום, ונעשו גרועים ופחותים בעיניהם, כשהמים מחבים את האש, זה לא רק שאין אש, כמו שאמרנו, יש אשן. אחרי שלא נשאר להם שום אמונה אלוהית, וכל אחד מהעמים המאמין באלוהות, בורח מישראל הבלתי מאמין, והוא חס ושלום, כל זה כלפי חוץ, האפל בדעותיו. יש חציצה שתיצור, זה כמו שאמרנו כמה פעמים. כשאדם הולך עם משקפי שמש, אז הוא יכול לראות את המשקפיים כמפריעות לו לראות את השמש. הוא היה מעדיף לראות את השמש בעיניים בלי מחיצה. אבל זה לא נכון המבט הזה. המבט הנכון הוא שמה שמאפשר לו לראות את השמש אלה המשקפיים. מה שמאפשר לעיניים להיפגש עם השמש זו דווקא ההפרדה. מה שמאפשר לישראל להיפגש עם אומות העולם באמת זו דווקא ההפרדה. השוני. אנחנו לא רוצים לא להיות קשורים ושייכים, אבל במינונים הנכונים, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים כבר. אינם לבדד ישכון, זה ביחס למהות. ביחס להסתעפות של הדברים, יש ערך לכתחילה לקשר בין ישראל לאומות העולם. אבל דיברנו על זה כמה פעמים. אם כן, מה אנחנו מאחלים לעצמנו ערב יום העצמאות, ה-61 של מדינתנו? להיות עם חופשי בארצנו. כלומר, להיות עם חופשי בארצנו לא רק ברמה הלאומית של ביטחון, כלכלה וכו', אלא להיות עם חופשי בארצנו, במהות, בתרבות, לא להגיע למצב חס ושלום, שהגר התושב כמשל, היום בעולם אינטרנטי כמו שלנו, זה לא גר תושב פה דווקא, זה כל ההוויה שמתפרצת לנו באינטרנט בבית. כן? שהגר התושב הזה לא יהיה עשיר על חשבוננו חס ושלום. אלא בדיוק להפך, ואז באמת האש תביא ברכה למים. בעזרת השם.